שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה. את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה, ההבנה המוסרית. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו והולך ומקיף, מטפס ועולה עד רוממות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפיהם, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם. שצד גדולתו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו, עם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ אל חוק פנימיותו. בשלשלת הסיבתית מונחת איזו העקה כללית, איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. העקה זו עצמה חידנה על המה היא, ומכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו מלחדור לעמקיה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, וכל הבניין החוקי מצטער לפנינו בתור קשרים מוסריים, אחוזים זה בזה, שהידוק והאומץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ, ועוד יותר מחותב, מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית, וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו באין ארוך. אז אנו עומדים בעולם של חופש, כשעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרומם הוא את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושכו אליו, משפיע עליו מאורו, ונמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה, של החוקים המוסריים, שהם הרבה עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. וכשאנו מעמיקים בדבר, הרי אנו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי כולם, עומדים בתבניתם המעולה, או תבניתם המעולה, בעולם המוסרי, המלא זיו, המתנשא ממעליהם. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, ברית קרותה לעם, לארץ ולעם, כשדבקים בהשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חי. כשזונים אחרי אלוהי מחר הארץ, הרי הם מתדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ באה, וצרות וכיליונות הולכות ובאות. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרי אנו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו, תעופת רוחו הכללית, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו. תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהם לשדי חייהם, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות ונטיות הבונות את הבניין הכללי ומבועיהן, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימי, חיזוק הרוח ושלוות החיים, הכל אחוז זה בזה. באותה הפתעה הנפשית של הדבקות בהשם אלוקיו ואלוקי אבותיו, הראשונים המעלה אותו מארץ מצרים בית עבדים, המביאהו אל ארץ הברית והשבועה, המורהו דרכי חיים ונתיבות עולמים, אחוזים מהם זה בזה הכישורי, ואם משאבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה. ובהיפרדו ממקור חייו, הרוח מתחלחל. שאיפת החיים הכלליים, אחוזים ברתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה, מתחלשת. הוא אכזר, בא ומפעם, והוא צמח, לא יעשה קמח, לא ייקלט ולא יצמיח. והנה, רואים את המערה באה ועושה שמות. עד אשר ישוב העם אל חייו, אל מקור ישעו, ישיב אליו את רוחו, יקשר באומץ לבב וברוח בינה אל שם השם אלוקי ישראל, ומנזלי פלגיו של הרעיון הכללי העמוק והחסון, המותאם לרוח עולמים, ולחיתוניות המיוחדה של ישראל, ישועה חוזרת ומוארה. כל זאת בינה גלויה, הכרה מעשית, המחיה ומשיבה הרוח. אבל מיד אנו באים להתרומם מחדרה יותר פנימית, שממה לכל הערג החוקי הזה ערג מוסרי נתון. במוסריות הרעננה המחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ, כל זיו של החיים האלה המתגלים בהופעותיהם, בזיזות כל כך גדולה, בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה שכך ראוי להיות, כך צריך להיות. לא רק כך הוא וכך אני אהיה. ומה קרה שכך צריך להיות, בהתגלותה של הבינה המוסרית, אנו חוזרים אחר כך להכיר את השלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה, בכל עומקה וגובהה, רוחבה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. הסתגבות כפולה, חיה ורעננה, מתעוררת אז בקרבנו פנימה. ומעיינות של עצה ותמונה, צביונים חיים ותחבולות ישרות, הולכים ומתגלים בקרב כל כליות בלב, רוח חובה מתעורר לתחייה, ובמחבוא החיים, או קדושה וטהרה זורח, אורו של משיח. שתי הבנות כלליות הן, המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה, ההבנה המוסרית. אז למדנו שההבנה המוסרית היא חשובה, היא נעלה מן ההבנה הסיבתית. אם כי מבחינתנו הסיכוי שלנו להגיע להבנה מוסרית היא אך ורק באמצעות ההבנה הסיבתית. אי אפשר לעלות לתובנה המוסרית בלא שתקדם לה הבנה סיבתית. כמובן, מה שמטריד אותנו לשאלה הקטנה זה מה זה הבנה סיבתית, ועוד יותר חמור, מה זה הבנה מוסרית. טוב, אני מקווה שבסוף הלימוד שלנו אז יהיה יותר ברור, אבל אני רק יכול לקוות, לא בטוח. ההבנה הסיבתית, ננסה להבין את המושגים על פי מה שהרב אומר פה, על פי מה שהרב אומר בפסקה. כי כשאנחנו לא פתוחים מה הרב מתכוון, אז צריך להיאחז בכל פירוש של הסברה או של מידע שהרב עצמו נותן לנו. בראש ובראשונה, פה, בפסקה של פנים. אז ננסה להבין את כוונתו לפי דבריו הוא. ההבנה הסיבתית, הנה הוא עומד להסביר לנו מה היא עושה. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מתחיל בעולם החומרי בכוחותיו. אני מבין שהמילה מתחיל היא לא כל כך מוצלחת פה, או שהיא ממלאת את פונקציה של השפה בזמננו, אז היינו אומרים החל בעולם החומרי בכוחותיו. אז פה מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף, או אם זה הולך על ההבנה, זה צריך להיות מתחלת, ההבנה הסיבתית בעולם החומרי וכוחותיו, והולכת ומקיפה, מטפסת ועולה, עד רוממות העולמים הרוחניים, ומנתחת את צעיפיהם. כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדולתו, עלה ומתבלט, להיותו החוץ בחופש ציורו, אם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ אל חוג פנימיותו. כן, אני חושב שאת הבנה הסיבתית יותר קל להבין את עניינה, על פי מה שהרב מסביר פה, כי ההבנה הסיבתית זה כנראה האפשרות לתפוס את המציאות במסגרת חוקים, כלומר, הבנה שמחפשת עקרונות, מחפשת חוקים, כללים, שעל פיהם יכולה לצפות את צורת ההתנהגות, את צורת ההתרחשות של היש על כל הרחב. הבנה הסיבתית מציעה חוקים. אותה תפיסה שרואה את המציאות כמערכת חוקים, אחוזים בזה בזה על כל מרחב היש, כל היש זו מערכת של חוקים, והם כולם תלויים זה בזה. להסביר איך היש כולו על כל מערכותיו, כל מערכת זה מערכת של חוקים בתוך עצמה, ואולי איך המערכות השונות הן תלויות זו בזה. כמו שהרב יסביר, הרב מרגיש הכתיבה שלו היא לא ממש ברורה. והפסקה היא עסוקה כולה בלהסביר את המושגים. אחרי הכתיבה המופשטת של העמוד הראשון פה, אז בעמוד השני הרב יבוא לתת המחשה של המושגים. כשהוא יבוא להמחיש לנו את ההתבוננות הסיבתית, אז הוא, אם הבנתי מהקריאה הראשונה, אז הוא ייתן לנו דוגמה איך המעמד של מערכת החיים המוסריים והרוחניים בעם ישראל היא קורלטיבית, היא מצטרפת, היא פועלת על המערכת ה... אקולוגית, או איך נקרא לזה, על כל פנים, איך הדעות, מלכי החיים, מגמת פניו של ישראל, רוחו הכללית, האמת העליונה, מתגלה בו ועל ידו, אז איך היא והמצב של... המצב של אחיזתו בארץ, צרות, כליונות, חורבן האומה, איך הם קשורים זה בזה? אני חושב שזה מאוד מתאים למה שאנחנו רגילים לומר כל יום, בכל פחות פעמיים. אם שמעתי שמואל מצוותיי, את ארציכם ביתו, ירועי מלכוש, תגניך, תירושך, יצריך, כל טוב. ולא, ועבדתם מהרה מעל ארץ טובה אשר השם נותן לכם. הנה, זו, יש מקום להתבוננות סיבתית. זאת אומרת, ישנם שתי מערכות, מערכות מוסר, מערכות רוח, ומערכות פוליטיקה, מערכות צבא, מערכות כלכלה, מערכות... גשמים, אלה מערכות שכל אחד בפני עצמה יש לה את החוקים שלה, אפשר להסביר את ההקשרים של המאורות עם החוקים, או ההתרחשויות בכל מערכת על פי החוקים שלה, וגם כל מערכת קשורה בכל מערכת. יש קשר בין המעמד המוסרי והתרבותי למעמד הכלכלי, למעמד הביטחוני, ל... למעמד הפוליטי, למעמד הטבעי, הביולוגי, וכדומה בו. הכל קשור. ההתבוננות שמחפשת הקשרים ומסבירה חוקים. הנה, עיקרון, ישנו עיקרון כזה, כלל כזה. אתה רואה שכל מסה פועלת על כל מסה. על פי זה, אתה מבין למה תפוחים נופלים. אתה מבין למה מגדל פיזה נטול. אז ישנם הרבה הסברים, זאת אומרת, על פי העקרונות של איזה מערכת אתה יכול להסביר הרבה תופעות. ושוב, תבין את המערכת של איזשהו מקצוע במציאות, ועכשיו תנסה למצוא את ההקשרים בין המקצוע הזה ובין מקצועות אחרים. שגם בזה יש כללים, חוקים. על ידי זה אתה יכול להבין הרבה דברים, לנבות הרבה דברים. בקצרה, אם אני מבין טוב, עכשיו אני מוסיף מילים שלי, אני חושב שההבנה הסיבתית זה מה שנקרא בימינו, בצורה מאוד פשוטה, ההבנה המדעית. התבוננות מדעית, במה שעוסק המדע. בונן על כל מה שיכול להתבונן, על כל היש, בכל רבדה, לנסות למצוא חוקים, הקשרים, עקרונות, שיסבירו את ההתרחשויות, ויתנו בידי בעל המידע כוח פעולה בהתאם למדעו. או לפעמים גם המדע לא מחפש כוח פעולה, אלא מחפש את הערך המדעי בפני עצמו. להבין. שגם זה יש לזה. כל זה נקרא ההבנה הסיבתית. אני מקווה שאני לא טועה במה שאני הוספתי עכשיו את הפרשנות שלי. אני מקווה, אני לא בטוח. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים, אחוזים זה בזה, על כל מרחב היש. מתחיל או החל בעולם החומרי, או מתחלת, כמו שאמרנו, בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף, מטפס ועולה, הדורמות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפה. אפשר לחפש שיטה, חוק, סדר, עקרונות, כללים, בכל הרובד של החיים. במציאות המטריאלית, במציאות הפסיכולוגית, במציאות הרוחנית, בכל מקום אתה יכול לחפש עקרונות, כללים. לנתח את ההשלכות של הכללים. כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, ורוחו הגדול של האדם, הוא עשיר מאוד. הנה, הזכרנו רק פה מקבץ קטן, ראשוני, של מקצועות שבהם המדע מתעסק. רוח האדם מתעניין. כללים הולכים ומתוארים בהם. ומן הסתם, אם נחשוב, כל אחד מאיתנו נמצא עוד כל מיני מקצועות שאפשר להוסיף לרשימה. ויש עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדולתו, של רוח האדם, מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו. אם כל קוטנו להכנית דבר ודאי במה שנעשה מחוץ אל חוק פנימיותו. אנחנו מעריכים את רוח האדם ככל שהוא עשיר יותר, ככל שהוא מתעסק בכל מה שהוא רוצה להתעסק. צד גדולתו של רוח האדם מתבלט, מתעלה ביותו חוץ בחופש ציורו. האדם הוא חופשי לפעול על פי נטייתו, לצייר, לתאר את כל מה שהוא רוצה לצייר ולתאר. כל מה שהוא עולה בדעתו. ועד רבה, ככל שיהיה עשיר יותר, ככל שיצליח לתאר בעקרונות, בקווים, בהכרה, במדע, תחומים רבים יותר, ולקשר בין התחומים הרבים. בזאת אנחנו חשים את הגדלות. במה אדם גדול מחברו? במה אנחנו נוטים להעריך אדם זולת אדם? התשובה היא, בצורה מאוד בסיסית, בשכלו. זה בראש ובראשונה, בשכלו. ככל שאדם גדול מחברו בשכלו, כך אנחנו מעריכים אותו כחשוב יותר. צורה אינסטינקטיבית פשוטה, בסיסית. ככל שאדם מבין יותר, ככל שאדם מכליל יותר, ככל שאדם עשיר יותר בידיעותיו ובשיטתו המחשבתי, כך אנחנו מעריכים יותר אותו כאיש רוח, כאיש הגות, כאיש נעלה, כאיש מורה מעם. והצד הזה הוא מבליט את האוריינטציה שזו הגדלות. גדלותו של האדם כפי שמתגלה בו יותר עושר הרוח. עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדולתו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו, על אף, ויש פה הערה מסייגת, אם כל קוטנו של האדם להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ אל חוג פנימיותו. האדם המדעי שאנחנו פה במשפטים האחרונים עוסקים בו, מתארים את עניינו. האדם המדעי זה אדם שאינו עוסק במוחלטות. לא, האמת המוחלטת היא מקצועו. כי המדע זה לא אמת מוחלטת. זה אמת פרגמטית, אמת יחסית, אמת מדעית. כי הנה אולי עולה כלל פשוט ממה שהרב קובע פה בצורה מאוד פשוטה. אדם, כל חיווי שהוא מחווה, כל תיאור, כל קביעה שהוא קובע, והיה, והוא לא מדבר מתוך עמדתו הסובייקטיבית ומתאר אותה ואותה בלבד, כי אז זו קביעה מסופקת. זו קביעה שהוא לא יכול לומר שהמוחלט טוען את זה. אני אסביר את עצמי. יכול האדם לקבוע קביעות מוחלטות, יכול אדם לדעת דברים באופן ודאי. אני יכול להגיד דבר שהוא אמת מוחלטת. כשאני רואה את זה, זה נדמה לי כלבן. זו אמת מוחלטת, המשפט הזה שאמרתי. כי תיארתי פה עכשיו את מציאותי הפנימית. כל דבר סובייקטיבי זו אמת מוחלטת. אבל קביעות אובייקטיביות אלה הן הערכות, אלה אינם אמיתות מוחלטות. אם אני אגיד, זה לבן, טוב, מכל הבחינות, זה לא אמת מוחלטת, כי זה לבן ברגע זה, חבו את האור, וזה לא יהיה לבן, אם לא יהיה פה טיפת אור. שלא לדבר על זה, בוא נקרין פה, או נלבש משקפיים ירוקות, אז זה יתראה לי רק משקפיים הקולטות אינפרה אדום, יראה לי אדמדם וכן הלאה. אז מה האמת? אולי מי שלא לובש משקפיים שקולטות אינפרה אדום הוא לא רואה את המציאות. אז אם אני קובע חיווי ביחס למציאות האובייקטיבית, זה לא דבר ודאי, זה דבר יחסי, זו אמת יחסי. לא רק הקביעה העובדתית, התחושתית, זאת אומרת, תחושות של עובדות. אני אומר, זה חלק. לו הייתי בגודל של חיידק, אז זה לא היה מורגש פה כחלק, זה היה מורגש אולי כהרי עד, שאני נופל בין תהומותיהן. וכן הלאה. על כל דבר אפשר להביא איזה חיתוך, תבוננות אחרת, שהוא יראה שהקביעה היא איננה מוחלטת. כל המדע הוא כזה. המדע הוא מדבר על אמת אובייקטיבית. על אמת לא מצד התחושה, לא עסוק עכשיו בקביעות פנימיות של אינדיבידואל על עצמו, אלא בקביעות כאלה שהן אוניברסליות, שיהיו נכונות לכולם בבת אחת. זה מה שעושה את זה לחוק ולדבר שהוא נגיש באופן שיטתי, מדעי. אבל מה שהוא מבוסס על דבר לא ודאי, הוא לא יכול להיות ודאי. כל פנים, כל הצדדים שהם קובעים את הדברים מצד עצמם, כך זה לא ודאי. בסדר, אז ציינו לפנינו שההתבוננות הסיבתית, אם אני צודק שהיא ההתבוננות המדעית, היא איננה מוחלטת, היא איננה עוסקת באמיתות מוחלטות. כי קטן האדם, עם כל חופש ציורו, לתאר כל דבר על פי מה שהוא רואה. ועד רבה, ככל שיתאר ויקיף ויחליג ויפתח שיטות יותר עשירות, מורכבות, מתאמות בין כל מיני מקצועות, כל מיני צדדים בחיים, במציאות. אנחנו מעריכים אותו, כמו שאמרנו, כאיש, כאיש רוח, כאיש גדול, כאיש שכל וכדומה ועוד. אמת. על אף שכל המסגרת מבחינה בסיסית היא, מאחר שאיננה סובייקטיבית, איננה מדברת על התחושה הפנימית של האדם, לא זה עניינה, ממילא לדבר בדבר קביעות מוחלטות, בזה האדם תמיד יישאר קטן. אם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ אל חוג פנימיותו, במה שנעשה בפנימיותו, הוא יכול לדבר בוודאות. במה שהוא מדבר מחוץ לחוג פנימיותו, הוא איננו יכול לדבר בוודאות. טוב. המשפט הבא. בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית. איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרות, בדרכים אחרים, כי הם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. העקה זו עצמה חידנה על המהי, ומכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו לחדור לעמקיה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. ציין הרב מגבלה אחת של העולם הסיבתי, העולם המדעי, השלשלת הסיבתית של העולם הסיבתי, של ההתבוננות הסיבתית. המגבלה האחת אמרנו שישנו כנראה ייאוש מראש מלומר משהו ודאי, מוחלט. כאשר אנחנו מדברים מבחינה מדעית, אין כוונה לומר אמיתות מוחלטות, כי פה אנחנו מדברים על דברים, כמו שאמרנו, שהם מחוץ לחוק פנימיותנו, שהם אינם סובייקטיביים, וממילא המשמעות שלהם היא נמצאת בחותם אי-הוודאות, אי-המוחלטות. אבל עכשיו, במשפטים הבאים, הוא מתייחס לעוד עוד חולשה שמצויה בהתבוננות הסיבתית. החולשה זו חולשה הערכתית, פנימית. הרב קורא לה העקה. היא יוצרת איזושהי מועקה. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על מועקות, אז אנחנו מדברים על מועקות נפשיות, מועקות פסיכולוגיות. אווירה מעיקה. אנחנו מדברים על אווירה מעיקה, אנחנו מדברים על אי-נוחות ששורה באוויר. לא נעים מבחינה פסיכולוגית. הרב משתמש במילה הזאת פה, אם אני קולט נכון, מעריך נכון, מבין נכון, העקה של הרב זו איננה העקה פסיכולוגית, אלא כי אם זו העקה ברמה הרוחנית הנשמתית. מונחה איזו העקה כללית, בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית. משהו שהוא לא מתאים למשאלת הנשמה היותר פנימית ברוחנו. כי מי שיזהה את התביעה הנשמתית שלו, ידע לחוש כמו שהרב חש, והוא מדבר בשפה כזאת שהיא עושה אותנו כאילו חברים אליו. זה ברור שהנחה העקב, שכנראה כולנו מכירים אותה. יכול להיות שאנחנו מכירים אותה בנשמתנו. על כל פנים, או בני אדם שאני מכיר, הם אינם מכירים את ההעקה הזאת, אינם מודעים לה. אולי כשהרב אומר, אז זה מעורר מחשבה על הנושא, ו... טוב, יכול להיות. אז הרעיון, שאנחנו נמצאים במועקה, אז אולי, מבינים, זה כמו שנדבר לילד קטן, נגיד לו, רע לך, רע לך, רע לך. בסוף יש תכניע שרע לך. אז אותו דבר גם פה. אני לא חושב שאנחנו, הדברים שמעניינים אותנו בחיים, הסוגיה הזאת מעיקה לנו. בחיים היומיומיים הדברים האלה ממש לא מעיקים לנו. כי אנחנו לא מתעניינים כל כך בדברים האלה שהרב מתעניין בהם. ולא נמצאים בגובה שהוא נמצא. אבל כשאנחנו שומעים את הרב אומר, אז אנחנו נגיד, כן. כן. נכון. צודק. אז אם אני ממשיך, אם זה נכון, צורת ההבנה שלי, ישנה תביעה, הרב מסביר פה שישנה תביעה בנשמת האדם, אל תיתן לי חוק. החוק מעיק עליי. ישנה נטייה בנשמה לשאול, למה דווקא ככה? באמת, למה תפוחים תמיד נופלים? ולמה? וכן הלאה, אפשר לשאול כל דבר, למה? מה שבדרך כלל, בוא נחזור אלינו, אין לנו סבלנות לשאלות כאלה. למה? ככה. מה אתה מתחכם? וזהו, חיים. מכל מקום, ישנה איזה נקודה פנימית, רוחנית, נשמתית, שאומרת, זה שהכל פה עם חוקים, הכל פה עם כללים, זה גורם את זה. זה גורם את זה, זה משפיע על זה, זה פועל את זה, זה מסבב את זה, זה מגלגל את זה. הכל פה במערכת כזאת. אני לא רוצה להגיד מכנית, אבל אני אגיד מכנית. עכשיו אני אסביר למה אני לא רציתי להגיד את זה, כי זה לא בדיוק מכנית. כי כבר הזכרנו את הדוגמה שהרב יביא מעבר לעמוד, שהוא יסביר שמערכות מוסריות, רוחניות, מעמדי נפש, תרבות, הן פועלות, ישנו חוק, שהמעמד הזה פועל על המצב של הגשמים, המצב של המערכת הפוליטית, מצב המערכת הבינלאומית, סתם צרות שבאות לעולם, מחלות. אז זה לא עולם מוסרי, עולם של רעיונות, עולם של ערכים, זה לא עולם מכני, זה לא עולם של פרינסיפים ערכיים. ומכל מקום, זה מערכת מכנית אידיאלית, אידיאלית מכנית. זאת אומרת, זו מערכת של חוקים. זו מערכת של כללים. כל דבר גורם כל דבר. כל דבר הוא פועל יוצא של דברים אחרים. סיבות ונסיבות. בכל מיני רמות. וישנה איזה נקודה, שוב אני אומר, נשמתית, רוחנית, מאוד גבוהה, ששואלת, למה מערכת? למה חוקים? למה הכל פה מתגלגל באופן מכני? למה בכלל חוק? בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית. והרב מסביר את העקה הזאת. איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרות. זה ככה. זה לא יכול להיות אחרת. זה מוכרח להיות ככה. המוכרח להיות, למה מוכרח להיות? ואם ירצה או אם אני ארצה, אז למה שלא יפעל אחרת? ישנה נטייה עמוק עמוק בנפש האדם שיקרה כל מה שאני רוצה בלי הכרח, רק הרצון. וכמו שאני רוצה שכל המציאות תהיה רק ברצון, לא בהכרח. לא בגלל שזה ככה זה, אלא בגלל שאני רוצה את זה. הרב יסביר בהמשך, בתחתית הסוגיה, בסוף הסוגיה, אחרי שהוא ידגים את ההתבוננות הסיבתית, כמו שהזכרנו, אז הוא יבוא ויתאר את המוסריות, התבוננות המוסרית. הוא יגיד שההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה שכך ראוי להיות, כך צריך להיות, לא רק כך הוא וכך אני אהיה. זה מה שאמרתי עכשיו בעל פה. בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית. העקה כללית היא העקה שנמצאת אצל כולם. איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרות, אך דרכים אחרים, כי הם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. אני לא יודע מי מכם היה לפני שנה, באזור שנה אולי, לא זוכר בדיוק מתי. אז אנחנו התחלנו ללמוד את ישראל ותחייתו, וגם למדנו את הפרק הזה. לפי הפרצופים פה, ומאני שיש פה אולי ליאור. אתה היית? טוב, זה. הייתה, אף אחד לא היה. קצת חבל לי. כי במה, איך שאני מסביר עכשיו, אז אני חוזר בי מצורה שבה הסברתי לפני שנה, שכך הייתי מסביר שנים ארוכות. אבל נכון לעכשיו, זה מה שאני עכשיו חושב. בכל פנים, שנים ארוכות הסברתי לא נכון. ועכשיו איך שאני מסביר זה נכון. חבל לי כי חלק מהציבור שישב מולי שם לפני שנה, אז נהיה לי איתי קרב מר נגד ההסביר שלי. ולא ויתרתי לו. אחד היה שם איזה חבר נחמד, שהוא עד הסוף חשב שמה שאני מסביר זה לא נכון, ואמרתי לו שהוא טועה. אבל אני חושב שהוא צדק. על כל פנים עכשיו אני אסביר לפי שיטתו שהיא יותר נכונה. פשוט זה מה שהסתבר לי בשנה האחרונה. לא מסברה, אלא מכתבי הרב. פשוט מצאתי פסקה ששם הרב אומר את הדברים בצורה חד משמעית, שפשוט פורחת את הגישה שלי איך שהסברתי בשנה שם. אז אני מצטער שאין פה מספיק דמויות שאני יכול להגיד להם, תראו איך שהסברתי לכם, זה הייתה טעות. אז אני מדווח רק לכם את זה. שלכם אין משמעות. אני לא מלמד אתכם מה שאמרתי אז. אני אומר לכם, רק אני מקווה שבעוד כמה שאני לא יודע עוד כמה דקות, אני לא אבוא ואגיד לכם, השתנה. עכשיו זה הסבר. כל פנים, אני תמיד מסביר את מה שאני מבין. ומה שאני מבין מדי פעם משתנה. על כל פנים, אני ממשיך. בשלשלת הסיבתית, מונחה איזו העקה כללית, איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים ששלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. העקה זו עצמה חידה נעלה מהי. ומכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו מלחדור להעמקיה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. למה יש לנו את הנטייה לשאול למה? למה יש בעומק נשמתנו תחושה של מועקה מזה שהכל פה הולך על פי מערכת של חוקים, שזה גורם את זה, וזה גורם את זה, וזה גורם את זה. העקה זו עצמה חידה נעלה מהי. אין בתכונת שכלנו יכולת לענות על השאלה הזאת. אנחנו לא יכולים באמצעות שכלית, יש מניעה בתכונת שכלנו מלחדור לעמקיה של חידת עולם זו. אפשר להוכיח לוגית, שכלית, שלעולם לא תהיה לנו תשובה על זה. כי פה אנחנו עוסקים, זאת אומרת, אם ננתח היטב את סוד החוקים במציאות, אז נדע שבאמת כל החוקים כולם הם הקטגוריות של השכל שלנו. הם פשוט הצורות שמוטבעות בתוך הכרתנו, שבהם אנחנו קולטים את המציאות. עכשיו אנחנו שואלים, למה אלה הם הקטגוריות? ולמה יש קטגוריות? אבל אנחנו עכשיו שואלים, באמצעות השכל, אנחנו שואלים למה יש שכל. זאת אומרת, אתה רוצה לצאת מהשכל ולדון. אז לא שאלת למה, כי המילה למה זה שאלה שכלית. ואתה לא יכול לדבר שלא מצד ההתבוננות שלך, השכלית. בטח לא להסביר באופן אקס-שכלי את השכל. כי הסבר הוא הסבר שכלי. הנה, הגענו למה שנקרא בלשון הפילוסופיה אנטינומיה שכלית. גבולות ההכרה. אי אפשר להכיר את זה. לעולם לא נדע. ומכל מקום, על אף שלעולם לא נדע, זאת אומרת, זה נתון שזה ככה. וגם נתון שאנחנו חשים איזו העקה. תחושת העקה שורשה כנראה בתביעה אקס שכלית. תביעה נשמתית. רוחנית, נשמתית. תהום רוחין. מהרגש הנשמתי, התביעה הנשמתי. שתובע לא להיות מוגבל. לא להיות מקובע. בשום דבר. ששום דבר לא יעקוף אותי. ולמה יש לנו את התביעה הזאת הנשמתית, ולמה היא יוצרת לנו העקה? כך. אין בתכונת שכלנו העקה הזו עצמה חידנה על מה היא. יש מניעה בתכונת שכלנו מלחדור לעמקיה של חידת עולם זו, שהיא לעולם תישאר חידה. אבל זה שאנחנו לא יכולים לדון על זה, ואנחנו רק עומדים פה במין תחושה של מועקה ומתפלאים למה זה מעיף לנו, זה לא קשור למה שניברנו מקודם. לא קשור לקביעה שקבענו שישנה דרך להסתפות שכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. אפשר להתבונן בצורה עשירה, עמוקה, רחבה. פה מעיר ולעמוד, הרב יגיד, ההתבוננות השכלית הזאת, ההתבוננות הסיבתית הזאת, זו התבוננות, היא נקראת התבוננות של בינה גלויה, הכרה מעשית, המחיה ומשיבה רוח. זה דבר שהוא, עכשיו הרב דיבר שיש איזה אספקט של העקה, לא להתבלבל. כי אנחנו מאוד נהנים ההתבוננות המדעית, הסיבתית, מעושר הדעת. כל התרבות היא גאה בזה. ואנחנו גאים באנשי הרוח וגאים בעצמנו כשאנחנו מצליחים להבין משהו, להרחיב את השכלתנו, את אופקנו, את הבנותינו. וזה העסק הרוחני, ואנחנו ממש מתמלאים עונג מזה. כך אומר הרב, זה דבר מחיה. זו הכרה מעשית, בה אתה מכיר את המציאות בה אתה חי, אתה יכול להתבונן על כל מה שאתה רוצה להתבונן, למצוא את החוקים בכל מה שאתה יכול למצוא, לחתור, להעמיק, עוד ועוד ועוד, לאין קץ, כפי עושר רוחך ונטייתך לצייר את הדברים, לתאר את הדברים, להכיל את הדברים, בתבניות רוחך, בתבניות הכרתך, בתבניות שכלך. אתה חופשי בזה כמה שאתה רוצה, ורוח האדם חופשי, וזה ממלא אותו בתוכן. זה ממלא אותו בחיים, בטוב, זה טוב מאוד. ומה שדיברנו פה על האספקט של ההעקה, זה אספקט. זה לא עומד בסתירה לכך שזה מחיה אותנו. יש אספקט של העקה ברובד אולי יותר גבוה מזה, ממה שתיארנו פה עכשיו. אבל יש צד שזה מחיה אותנו. זה לא רק בתרבות המערב, זה כל מי שיש לו צלם אלוקים. אז יש לו הנאה מהידיעה, יש לו הנאה מהשכלה, יש לו הערכה להשכלה, וזה בסיס כל העולם הרוחני. הרצון לדעת, הרצון להשכיל, הרצון להבין, הרצון להחכים, הרצון להכליל, הרצון להתפתח. והדבר הזה הוא באמת מבטא את רוחו החופשית של האדם בהרבה מובנים. אבל לא בכל המובנים. והמובן שהחופש לא מגיע פה למרום עוזו, כי אין פה חופש נשמתי. ושם, בכל ההסבר הזה, יש גם, עם כל השבת הרוח שלו, עם כל החיים הרוחניים שבו, אז יש בו, לממד העדין יותר, תחושת מועקה. שוב אני אומר, ואני חושב שבטרמינולוגיה הזאת שאני נוקט ואני מפריד בין הרובד הפסיכולוגי, הרובד הנפשי, הרובד הרוחני, תרבותי, שרובנו שם נמצאים, שם ההתבוננות הסיבתית, עליה יאמר הרב פה מעבר לעמוד, היא בינה גלויה, הכרה מעשית, מחיה ומשיבה רוח. ואנחנו ושכמותינו, להערכתי, רוב בני אדם, או ליתר דיוק, כל בני אדם, אז שם נמצאים. ההתבוננות הסיבתית היא פשוט, זה התוכן הגבוה של חייהם. ויפה להם. אמנם, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. ויוצאים מן הכלל, הם אולי מגלים איזה רובד שהוא כללי. זה נכון שהיוצאים מן הכלל, הם מודעים לו וחשים אותו. ואילו אנחנו, כשאומרים לנו, כמו שדיברנו מקודם, אנחנו חושבים על זה, ואז נגיד, כן, גם אני חש אותו, אני מסכים. אלה מאנשים בגובה של הרב וחבריו. שם ישנה את ההעקה הכללית, ושוב אני אומר, ההעקה הכללית היא גם אנחנו, גם אנחנו יש בנו את ההעקה, אבל מה שנכון אצלנו בנשמה, אצל הרב נכון בתחושה. ואצלנו, לא יודע. טוב, נעמוד פה.